טוב, אנחנו בהלכות שבת, כמו שאמרנו שאנחנו בסבב חדש בהלכות שבת, כמה שלומדים אותם צריכים ללמוד עוד, וכשלומדים עוד מתברר שמה שלמדנו פעם שעברה זה היה בלתי מספיק, כן, בעידן הציונים, וזה מה שאנחנו עושים. אם אינני טועה, הבאנו בפעם האחרונה בסוף העמוד השני של ההקדמה את יערת דבש, שיש הרבה הלכות שבת מורכבים, וכיוון שכך אי אפשר כלל במציאות שינצל מאיסור שבת אם לא ילמד כל הדינים על בוריים היטב היטב, ולכן צריכים כל הזמן לחזור על הלכות שבת. אנחנו בעמוד האחרון של ההקדמה לפני תחילת סימן רשמים ב', אז כתוב כך, בסדר? רואים את העמוד האחרון? אין מספור בעמוד הזה. והנה, אחת מהסיבות אשר יימנע להעולם, כן? מה זה יימנע להעולם? יימנעו בני האדם את הידיעה בהלכות שבתו, מפני שהלכה חמורה היא מאוד, ואי אפשר להבינה היטב מתוך השולחן ערוך, אם לא שידע מתחילה מקורי הדין, מגמרא ופוסקים. זאת אומרת, אם יבוא מישהו ויגיד, אני רוצה להתחיל ללמוד הלכות שבת, תודה רבה. רוצה ללמוד הלכות שבת. כשהוא רוצה ללמוד הלכות שבת, אם הוא יתחיל לקרוא שולחן ערוך, הוא לא יבין מה רוצים ממנו. תראו כמה המשנה ברורה הוא אמיתי. כשאדם לוקח ספר שיש בו קיצור של דעות והלכות, קשה לו מאוד להבין את משמעותם, כיוון שהוא לא למד אותם במקור. הווה אומר שכדי ללמוד טוב צריכים ללמוד במקור. ועכשיו, עכשיו ככה טיפה לימינו. אתם מבינים מה קורה איתנו? יש אנשים לא רק שלא לומדים שולחן ערוך, ולא רק שלא לומדים שולחן ערוך עם משנה ברורה באור הלכה ולמרת המקורות שער הציון שעשה משנה ברורה, אלא לומדים ספרי קיצורים שקיצורי קיצורים. אני כבר לא מדבר על ספרי קיצורים שהם יותר ארוכים פי עשר מהשולחן ערוך עצמו. שאז מה שמתברר לך שאתה לומד קיצור, שאת מקורו אינך יודע, וברור לנו שההבנה היא לוטה בערפל. וברגע שאדם לומד כך, לא רק שהוא לא לומד כמו שצריך, הוא לומד ויכול לטעות, כי הוא לא מבין מה הבסיס שממנו יש לנו את הדין המופיע באיזשהו ספר קיצור. או אפילו לפעמים בספרים שהם ליקוטים של תשובות. לא כתובים כסדר בהסברה יסודית של שיטת לימוד ראשונית. אנחנו מתחילים בנושא מסוים, מה מקור הדין, דוגמה למשל אני אתן, ספר ערוך השולחן. ערוך השולחן, הרב אפשטיין, שאמרנו בעבר שבמקור הוא בנבניסטי, ספרדי. הרב אפשטיין, בעל התורה תמימה, הוא כותב את הכל מהמקור. אני קראתי לזה, או כשלמדנו אותו ממש בשיעורים הראשונים בישיבה, קראנו לו שלום כיתה א'. מכירים את השיטה? מתחילים מא' ב'. מה המקור בפסוק? מה למדו חכמים? אחר כך מה מופיע בדברי המשנה, הגמרא, מדרשים וכו'. ואחר כך שיטות הראשונים ושיטתו דעתו. זה ספר שאפשר ללמוד. לעומת זה יש כאלה שנותנים לך רק את התשובה שמישהו שאל אותם שאלה. לא רק שאינני מבין את מקור ויסוד ההלכה, אלא אני גם לא יודע מה השאלה שעל גביה כתבו את התשובה. איך אני יכול להבין? עכשיו זה מה שקורה היום, תראו מה כותב המשנה ברורה. אומר ככה, מפני שההלכה חמורה היא מאוד, ואי אפשר להבינה היטב מתוך השולחן ערוך, אם לא שידע מתחילה מקורי הדין, מגמרא ופוסקים. ולזה אין לאדם פנאי בזמננו, מפני רוב הטרדה ומצוקות הזמן, בעוונותינו הרבים. כמו שאמרנו שבעבר חשבו שאין זמן כי עושים הרבה דברים, והיום מה קורה? שיש לך את כל האפליקציות להוריד לפלאפון, למי שיש. כן, זה לא מביא המלצה לעניין. והוא כבר יכול לסדר הכל דרך האינטרנט, בלי לרוץ למשרדים, לסדר את כל הדברים הטכניים שלו בבית. הוא יכול לעשות את הכל בהוראות קבע ולהזמין את הסופר דרך האינטרנט והכל, ויש לו פחות זמן. ובזמנו לא היה זמן. ועכשיו חשבנו שישאר הרבה יותר זמן כדי ללמוד תורה, כי את הכל אנחנו עושים אוטומט, אונליין. ומתברר שכשיש אונליין אז יש פחות זמן. יש אנשים שלומדים פחות תורה כי הם עסוקים במחשב. בסדר? עולם הפוך. בעצם הטכנולוגיה באה לשירותנו. מתברר שאנחנו שרתים שלה. לא משרתים, שרתים. כן, תלוי איזה שרת זה. טוב. לבד מה שיש כמה חילוקי דעות בין הפוסקים בכל פרט ופרט, וכאשר ערכתי בהקדמתי לחלק הראשון, אין שם. לזאת קמתי ונתעוררתי בעזרת השם יתברך לבאר גם הלכה זו החמורה. כל דין ודין בטעמו ונימוקו מגמרה ופוסקים. גם מבואר בו מסקנת האחרונים להלכה על כל פרט שנחלקו בפוסקים הקודמים. גם כמה מקומות החמורים, כמו בסימן, רשמים ג' רשמים מ' רשמים ח' רשמים ג' רשמים ד', כן וכו', שעשיתי פתיחה מתחילה כדי שיהיה בנקל אחר כך להבין דברי השולחן ערוך. ובכמה אבות מלאכות לקטתי את השורשים מדברי הרמב"ם ובשערי הראשונים כדי שידע הלכה על בוריה. גם קיבצנו בו מספרי האחרונים עוד כמה עניינים חדשים המצויים בזמננו למעשה. ואקווה בעזרת השם יתברך שמי שילמד את ההלכה ידע כל דין בטעמו ונימוקו להלכה ולמעשה. וראוי ונכון לכל ירא וחרד לדבר השם לכונן חבורות ללמוד הלכות שבת כדי שלא יכשלו בם. כדי איתה באלקות ראש פרשת ויקהל. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, עשה לך קהילות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת, וידוע ששמירת שבת כתיקונה הוא קירוב לגאולה, כמו שאמרו חכמנו ז"ל, אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלים. זאת אומרת, עצם הלימוד והסגולה של הלימוד. עצם הלימוד אפשר על ידי המשנה ברורה ללמוד את ההלכה בצורה הרבה יותר רחבה, מקיפה, מובנת, כן, עד הלכה למעשה מדברים שהתחדשו לאחר שולחן ערוך והרמה, מהמקור, ואפשר גם, כן, בצד הסגולי להיגאל. כי למלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד, היו נגאלים. והנושא הזה של שמירת שבת הוא אחד הדברים היסודיים, כמו שאמרנו בפתיחה, בתחילת ההקדמה. שהרבה פעמים כששואלים, רוצים לשאול ככה, אם מישהו בסדר, כמו שאומרים אצלנו, הוא שומר שבת, ואומרים, הוא מניח תפילין, אני יודע מה, עוד כל מיני הלכות חמורות שיש, שהאדם צריך לשמור. שואלים על שבת, כי זה היסוד לכל. ומכאן אני אומר, לשים לב, איך המשנה ברורה יצר לנו באמת את הפירוש שלו. אתם רואים בעמוד הראשון, סימן רשמים ב', יש לנו מתחת השולחן ערוך, מצד ימין את המשנה ברורה, שזה אותיות גדולות יותר, שבו הוא מבאר, כן, את ההלכה למעשה. מצד שמאל יש ביאור הלכה. ביאור הלכה, בדרך כלל אנחנו לא מעמקים בו כל כך, כי אנחנו לומדים יותר בזריזות. ביאור ההלכה זה באמת יסוד הדין על פי הראשונים או דברי הגמרא. ביאור הלכה בעצם זה הסוגיה. אם יש לנו משהו קשה, אם יש לנו משהו לא מובן, יש לנו את הביאור הלכה. ומעבר לכך למטה, שער הציון. שער הציון זה בביליוגרפיה, אפילו בביליוגרפיה מוערת של המשנה ברורה עצמו. בסדר? זה היסוד לכל. והמשנה ברורה באה לגבי השולחן ערוך, והביאור הלכה באה לגבי השולחן ערוך בצורה של כוכבית, ושער הציון הוא באה לגבי המשנה ברורה. מקורות המשנה ברורה. ואת כולם כתב בעל המשנה ברורה, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, חפץ חיים. בסדר, וזה אנחנו לומדים. כן, מה רצית לשאול? ברוך אתה אדוני.
שכתוב על הרבה מלא שמורים שתי שבתות, משמע שבדרך כלל בזמן המדבר, אם היו שמרים על היום, אם ישמרו, אולי לא יגע.
מיד היו נגאלים. מה קרה במדבר? במדבר היו כבר בגאולה. זאת אומרת, זה לא מדבר על המדבר. בסדר? זאת אומרת שזה לימינו. כן, אני חושב שאולי כדאי לעשות החלטה כזאת. החליטו הרבנים הראשיים אם אתם באמת רוצים שיהיה טוב בארץ, תהיה גאולה שלמה, בואו נחליט ששתי פרשות, פרשה קרובה, פרשת פנחס, ופרשה אחריה, פרשת מתות, כל עם ישראל שומר שבת. מה אתה אומר? מה? אפשר לעשות החלטה כזאת? בוודאי שאפשר להחליט. בסדר? לא אמשיך את המשפט. הרי בן אדם בא ואומר, אני שומר שבת. איך הוא שומר שבת? כדי לדעת לשמור שבת, מה צריך? ראית? כמה סימנים אמרנו? מרש מבית ועד שין ממדלת, נכון? כמה אמרנו שזה? 120? 100? 102 או 103? 103. בסדר? ברור, 103 סימנים. וזה כמובן ללמוד טוב. אז יבוא מישהו ויגיד, כן, יש לי פטנט. דרך אגב, יש לי פטנט. יש לי פטנט. יגידו לבן אדם, שמע, מכניסת שבת ועד צאת שבת, שער בבית, אל תזוז. אפשר ככה לשמור שבת? אולי לא חיללנו שבת, שמרנו שבת? לא. מה עם עונג שבת? קידוש, סעודה, עונג שבת, סעודה שלמה ומלאה, דגים, בשר. הסתבכת כבר עכשיו על כל המערכת. מתי מברכים, איך מברכים, מתי אוכלים בשר, מתי חלב, איך מחממים, איך... בקיצור, בעזרת השם תבוא הגאולה. בעזרת השם. ואני מקווה שזה לא יהיה תלוי בזה שעם ישראל כולו ישמור שתי שבתות, אלא גם בלי זה, גם בלי זה, גם בלי זה. פיקוח נפש דוחה הכל. גם בלי זה, כי אחרת אנחנו צריכים עוד לחכות איזה שבוע, שבועיים. בסדר? יפה. כן. טוב, סימן ראש מבית. כן, רצית?
הלשון המשורים שבוע, ממש מה הקללות, אבל לא על האסים.
בסדר, נו. אז אני ככה הכנסתי את זה ביחד עם סבת הלב. שני הדברים. להימנע מלעשות כל דבר. טוב, אומר השולחן ערוך, סימן ראש מבית. בואו נקרא בפנים. אפילו מי שצריך לאחרים, מה זה אדם שצריך לאחרים? עני. איזו דרגה של עניות? הרי יש קריטריונים שונים, יש רמות שונות. עשירונים שונים של ציבור, ולא רק עשירון אחד נחשב לעני. יש כמה דרגות של עניות. יש עניות מוחלטת, יש עניות מצרה קצת. בסדר, צריך לשים לב על מה מדובר, עוד מעט נבהיר, אבל בינתיים כתוב כאן, אפילו מי שצריך לאחרים. זאת אומרת, הוא נמצא בדרגת עניות כזאת, שהוא לא הולך על הרגליים של עצמו. הוא הולך על רגליים של אחרים. אם יש לו מעט משלו, הוא צריך לאחרים, הוא לא גומר את החודש. במציאות שלנו זה קשה מאוד להגיע למצב כזה, נכון? שם שמו. מה קורה פה? יותר ויותר אנשים לא יכולים, גם במשכורת המלאה שהם עובדים, לא יכולים להחזיק את עצמם. זה אחד הדברים הגרועים שחלים בעם ישראל. אין דעת חכמים נוחה מהעניין הזה. אדם שעובד לפרנסתו צריך לקבל משכורת כזו שהוא יכול להחזיק את עצמו. וזה קשה. מספיק שאומרים לאדם, תשלם שכר דירה מינימום של מינימום. השבוע שעבר אמר לי אחד התלמידים, דירת חדר וחצי, 30 מטר, לא יודע כמה, קשו ממנו יותר מ-3,000 שקל. נו, והוא גם מרוויח, לא יודע, בתור זוג צעיר, מאבטח, לא יודע בדיוק מה, כמה הוא יכול כבר... כמה הוא יכול כבר להרוויח? 5,500? כמה? נגיד. נו, אז רק 3,000 הוא משלם שכר דירה. איפה הוא קונה את הכרטיסייה? רב-קו? מה עם ארנונה? מה עם המים? חשמל? בסדר? הוצאות מזון? יש פה בעיה. יש פה בעיה. כן, מה רוצה מאיתנו יוני? חפץ חיים, כתב את המשנה ברורה כדי שאנשים יבינו, מה נעשה בים שבין המשנה ברורה? לא ברור לפעמים. או, יש לנו פתרון. אתם מבינים אבל, מה אני רציתי להגיד בדבר הזה? למה קראנו את ההקדמה? שהמשנה ברורה אמר, בדור שלו, מי שיקרא משנה ברורה יפין הכל. ועכשיו אומר לי יוני, שמע, בדור שלנו, אני אשבור את השיניים, את הראש ואת האוזניים במשנה ברורה, ואני לא מבין. אז מה אני עושה? יש לי פתרון. הוא לא פתרון קסם, אבל הוא קוסמות. בסדר? יש לנו ספר בדור הזה, שהוא על גבי. אנחנו גם הוא תוספת. אבל, כמו שסיפרנו על הארוך השולחן, שהוא מסביר מהבסיס את מקור ההלכה, אלא שלספר הזה יש גם תוספת שקשורה לדור הזה. שרב ציודה מאוד 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 שמח על העניין הזה, כי זה הוראת הרב זצ"ל. שהדור הזה הוא לא רק דור המה, מה היסוד של ההלכה, הוא גם דור הלמה. למה צריך לקיים? מה החשיבות? מה הצד הסגולי, כמו שכתוב פה, ישראל נגאלים? מה הצד הסגולי של הדבר? מה הרעיון הרוחני, האידאי, שיש בתוך ההלכה הזאת? נו, אז כבר פה יודעים כולם. איזה ספר? כולם בכל רם. מקור חיים השלם. יש ספר אחד, יחיד ומיוחד, אין כמוהו בכל העולם, שקשור לדור הזה, והוא כולל את ההסברה הרוחנית, לא רק את ההסברה ההלכתית. ורב ציודה מאוד שמח בו, כתב עליו מכתב, מופיע בספר, את היסוד הזה של חיבור האגדה עם ההלכה, כולל המקורות היסודיים ההלכתיים. הרי ככה אנחנו לומדים עכשיו, הלכות שמיטה בימי רביעי. על פי הספר הזה, מובן, ברור, כל יסוד, אנחנו מדברים על הלכות שבת, הוא מתחיל, כמו השולחן ערוך, מהכנות לשבת, אחר כך למדת את אבות מלאכה, כל מלאכה הוא מלאכה, הסברה, יסודה, מה זה כולל, הבנה עמוקה ופשוטה. זה מה שחשוב פה. לא חיפוף. ברובד יסודי, אבל מובן בשפה שלנו. כי כפי שאנחנו כולנו יודעים, הרב חיים דוד הלוי, כמו שאומרים, בתוך עמי אנוכי יושבת. הוא התחיל לכתוב את הספר כשהוא היה רבה של ראשון לציון, והוא סיים את הכרך האחרון, ככה שבוע שעבר סופר לי, כשהוא היה רב של תל אביב. זאת אומרת, הוא ישב בציר, כאן ראשון לציון תל אביב, של אנשים שצריך להסביר להם. כמובן, בכל הערים, כולנו תלמידי חכמים, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעי תורה, אבל בכל זאת יש גם כמה אנשים שצריכים הסברה, ולכן הוא כתב את הספר. אז יש לנו פתרון. אבל, מי שיכול ללמוד משנה ברורה, כמו שאנחנו מחנכים ולומדים עכשיו, כי ככה אנחנו גם גודלנו על ברכי החכמים, במקום שאנחנו גדלנו, בשכונת הבוחרים בירושלים, הרב נעים בן אליהו, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו וטוב ושנותיו בנעימים, ויהיה בריא, אח הגדול של הרב מרדכי אליהו, היה מלמד, שולחן ערוך, משנה ברורה. הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, לימד שולחן ערוך, משנה ברורה. שבת אחרי הצהריים, בית כנסת אוהל רחל, ליד פולנסקי, היה שיעור. הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, כשלימד במוצאי שבת ביזדים, היו רק 15-20 איש, אני עוד זוכר את התקופה הזאת, למדו שולחן ערוך, משנה ברורה, ועם התוספות שלנו, ולכן אנחנו ממשיכים את הדרך. זו הדרך שלימדו אותנו רבותינו. בסדר? יש המשך לזה. או, יוני, יוני, מה יהיה איתך? אני דיברתי על זה לפני 3 דקות, לא הבנת מה דיברתי. מה עם הספר של הראשון לציון יקוט יוסף? ספרדים לומדים משנה ברורה? הנה, ספרדים לומדים משנה ברורה. כבר נתתי 3 חכמים צדיקים גדולים שלימדו משנה ברורה. כמובן עם הוספת המקורות והמנהגים שלנו, בשביל זה לומדים אצל רב, ולא לומדים מספר. מה אמרנו? עם הספר זה מוסלמים, כך כותב הכוזרי. טוב, הספר ילקוט יוסף. אם צריכים להתייחס לילקוט יוסף, אז אני אומר דברים שלא אני אמרתי אותם, אלא נכתבו על ידי הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, שהשם יאריך ימיו בטוב, ושנותיו בנעימים, לאורך ימים טובים ושנות חיים. כותב הרב יצחק יוסף, את הספר הזה לומדים בסוף, בסוף, בסוף. אחרי שלמדת הכל. אחרי שלמדת גמרא, ואחרי שלמדת ראשונים, ואחרי שלמדת שולחן ערוך ומשנה ברורה, ואחרי שלמדת גם בן איש חי, אני מצטט ממנו, היה רעיון איתו בעיתון יום ליום בערב שבועות, לפני שנתיים. בסוף אפשר ללמוד ילקוט יוסף. מדוע? ילקוט יוסף זה ספר ליקוט של תשובות על גבי שאלות שנשאלו, ששאלו את הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה. יש לנו תשובות בלי שאלות. כבר אנחנו במינוס. אנחנו יכולים להבין מה הייתה השאלה וההתייחסות על ידי למידת הערות והמקורות הסוגיות למטה בילקוט יוסף. כי הוא לא ערוך כסדר לימוד. עכשיו התחיל לצאת, כן, ילקוט יוסף הלכות שבת, מסודר זה נקרא, כערך אחד. זאת אומרת, בסדר של הבנת הלימוד. שם נכתבו תשובות, ומי שרוצה ללמוד ילקוט יוסף, חייב להיות תלמיד חכם. חייב לדעת ללמוד את כל האותיות הקטנות למטה, את כל הסוגיות, עם כל המקורות, אתה יכול לקרוא לזה, אם אני יכול לתת ציון, כן, חס ושלום שאני אתן ציון, כן, בידיעה המקיפה והענקית הגדולה הזאת של הרב יצחק יוסף. אין אח ורע להקפה שלו. אני רוצה לתת ציונים יותר מאבא או כמו אבא. כן, איפה זה עומד? אבל גאונות הענקית שאין כדוגמתה, שהיא מתבטאת בכל הסוגיה שנמצאת למטה. ואם אני אשאל כמה אנשים, מי שלמד את הילקוט יוסף, גם למטה את כל המקורות של הראשונים והאחרונים, כולל הסוגיה מהגמרא, כן, אף אחד לא קם, כמו שאמר הגשש. קוראים למעלה, עכשיו אתה קורא למעלה, מה אתה קורא? על רקע מה התשובה ניתנה. ואנחנו רואים את זה אצל התלמידים שקוראים למעלה, ובאים עם שאלות כי הם לא מבינים. או רגע, זה אחרת ממה שהרב אמר. הרב לא אמר אחרת. אמרנו בדיוק אותו דבר, אבל תבינו על מה זה נאמר. כי מה שאני אמרתי, על מקרה אחר, ופה זה מקרה דומה, ובדומה זה לא אותו דבר, והתשובה היא אחרת. בסדר? והרבה פעמים אנחנו פותרים את זה בזה שחס ושלום אין לנו מחלוקת, אלא יש פה הבנה אחרת, כי המקרה הוא שונה. ובואו נפתח את המקור, ובואו נפתח את היביע אומר, בואו נפתח את היחבי דעת, תלווייתכן. בואו נראה במקורה מה אומר הרב. על מה הייתה השאלה? עכשיו הבנתי. מה, לא קורה לנו את זה כל יום? כמעט כל יום זה קורה. בסדר, יוני, אני מקווה שעניתי על הכל בצורה ברורה. יש סדר לימוד. אי אפשר לבוא לשוט ומשוט ללמוד הלכה. אחרי שלמדתי את ההלכה, השוט מברר לי, ספר שאלות ותשובות, מברר לי הלכה למעשה את מה שלמדתי. בסדר? אנחנו בפנים. יפה, אז אנחנו נשארים נאמנים לדעתנו ולדתנו, ולומדים שוכל ארוך עם משנה ברורה, והיה אם יש מנהגים שונים אחרים לספרדים, אנחנו נשתדל בעזרת השם לא להחסיר דבר. וגם לעדות אחרות. לכן אנחנו פה, זה בעצם התפקיד שלנו בעניין. לבוא ולהגיש, כלומר לאיש חינוך, להיות המתווך בין הספר המקורי, ספר המקור, לבין התלמיד. התיווך הוא על ידי הרב, בסדר? זה מה שאנחנו עושים. בואו לראה בפנים. אני קורא את סעיף א' בסימן רשמים ב'. אפילו מי שצריך לאחרים, אם יש לו מעט משלו, צריך לזרז עצמו, לכבד את השבת. ולא אמרו, עשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריאות, אלא למי שהשעה דחוקה לו ביותר. על כן צריך לצמצם בשאר ימים כדי לכבד השבת. עד כאן כמה אדם צריך להשתדל להתאמץ, כן, בעניין הזה של כבוד שבת. האם עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריאות, או שבכל זאת אדם צריך לצמצם באמצע השבוע כדי שיהיה לו יותר לשבת. ואז ממילא שבת היא לא כמו יום חול. מצד שלישי, האם אדם, וזו סוגיית צדקה במסכת בבא בתרא בפרק הראשון, כמה מזון צריך לתת לאדם שגר בעיר מהתמחוי? כמה סעודות? 15. רגע, רגע, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריאות. צריך להגיד שאדם מקבל 14 סעודות, כי אוכלים 2 סעודות ביום. כן, זה הסטנדרט ההלכתי. פת שחרית, באזור שעה רביעית עד שישית, ופת ערבית, אחרי צאת הכוכבים. אז למה 15? סימן שנותנים לו גם סעודה שלישית. אז עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריאות, או בכל זאת תיקח. הנה, זו דוגמה לשאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, כן, מתי אני מצמצם? מתי אני עושה שבתי חול? מתי אפשר לקחת מאחרים? משנה ברורה, יבהר את הדברים. זה תפקידו. אבל זה קודם כל ביסוד הזה של איך אנחנו מתייחסים, כן, לאדם שאין לו וצריך להוציא הוצאות לשבת. האם יעשה חול או ייקח, יצמצם משאר ימות השבוע לצורך שבת. זה היסוד של קביעת ההכנה לשבת. יש לנו דבר נוסף שמופיע בסעיף הזה, שהוא כולו הסימן, מתקנת עזרה, מוסיף לנו דבר שהוא כולל את כולם, הן עשירים והן עניים, לא רק את הלחוצים, כפי שמופיע בתחילת הסעיף, מתקנת עזרה שיהיו מחבסים בגדים בחמישי בשבת, מפני כבוד השבת. מה יש כבוד שבת שאנחנו מחפשים ביום חמישי? שביום שישי יהיה לנו זמן להכין צורכי אוכל, צורכי סעודה, לנקות את הבית, לסדר לארגן. כי כמה זמן לוקח לחבס כביסה? יום שלם. אצל ההורים שלי עוד הייתה תקופה שהייתה באה כובסת. יום ראשון, שני, זה יום בשבוע, מהבוקר עד הערב עושה כביסה. עד שהיא באה ואמרה לאמא, הבנתי, גם אתם קניתם מכונת כביסה, כבר לא צריכים אותי. איזה דיכאון. בן אדם שהיה לו מקצוע שקיבל את עצמו והתפרנס, ופתאום אין את המקצוע הזה בעולם. היו כמה מקצועות כאלה. התפתחו את העולם. בסדר, ופתאום כבר אתם גם לא צריכים אותי. לא נעים, נכון? מצד שני, מכונת כביסה תחבס. אז היום באמת פחות בעייתי, הייתי אומר. כדי שיהיו בפני כבוד השבת, שיהיו פנויים להכין צורכי שבת. כמה זמן לוקח היום לחבס? 3 דקות להכניס את הכביסה למכונה, 0.5 דקה לשים את האבקה בתא שלה, עוד 25 שניות להפעיל את המכונה. כמה הגענו? פחות מ-4 דקות. ואחר כך, או להעביר את המכונה למייבש, או לתלות על החבל, אז עוד 10 דקות. קיצור, 15 עיסוק. נו, הלוואי שהיינו מנצלים כל 15 ביום שישי. אני תמיד שואל, איפה הזמן נזל לנו בין הידיים? שבת הכי מאוחרת בירושלים, 7:11. שקיעה 7:51. הכי מאוחר. שקיעה, כניסת שבת הכי מוקדמת בירושלים, 3:59. כמה זמן זה? הפרש? 3:12. רגע, 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 לא הספקנו. לא הספקנו. איפה הלך חצי יום עבודה? חצי יום עבודה, נטו, לא? איפה הוא? מה קרה? ובקיץ יש הרבה יותר אופציות, אתה לא לחוץ לתוך הבית, גשם, אתה לא יכול לצאת החוצה, לא יכול... בקיץ הרבה יותר נוח. ופתאום אין לנו זמן. בסדר. הסברים פסיכולוגיים. סיפור אחר. אבל נשים לב שיש לנו זמן. הלוואי שהיינו מנצלים כל רבע שעה. אז היינו יכולים לשבת ביום שישי אחר הצהריים, כמו שהרמב״ם רצה, 3 שעות לפני כניסת שבת, על השולחן, כל רגע לקום, להסתכל לשמיים. באה שבת או לא באה שבת? שקיעה או לא שקיעה? כי האדם המחכה לאורח מכובד, חשוב. הוא לא אומר לו, חכה אחרי הדלת, סליחה, עוד לא גמרתי לסדר את הדברים. אפשר עוד 10 דקות יותר מאוחר. כמה זמן לפני השקיעה אפשר להדליק נרות? ותן לי עוד 5 דקות, ורגע שבת אל תיכנסי. איזה צורה זה לכבוד שבת? אדרבה, יושב, כן, עם בגדיו, בגדי שבת, שולחן, ילמד קצת ענייני שבת, שיר השירים, משה רב קוק כותב כל ערב שבת, להגיד שיר השירים. ואז, כשבאה השבת, באה השבת. קיבלתי את השבת. אז בחורף זה קצת קשה, אני יודע. מוקדם, אבל בקיץ מה? טוב, נו, מה עכשיו נתקן את כל העולם? בוא ננסה כל אחד לתקן את עצמו, בסדר? תקן את עצמנו, אז יהיה בסדר. יאללה. כן, שאלה נוספת?
איפה הרב קוק כותב של המועצה
שלנו? עולה טריה, בסידור. כן. ערב שבת, שיר השירים, חיבור. בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. חיבור רוחני. הרבה חסידים היו רואים. טוב, אומר הרמה דבר נוסף, נוהגים ללוש כדי שיעור חלה בבית, לעשות מהם לחמים, לפצוע עליהם בשבת ויום טוב, והוא מקבוד שבת ויום טוב, ואין לשנות. ואומר לכם בעוונותינו הרבים, אני ראיתי בית אחד או שניים, ראיתי, הייתי באמת, באיזה מקום, שהם לא אופים חלות לשבת. ראיתי. אפילו ראיתי בסופר, כמה ארגזים של חלות. סימן שיש כמה בתים שקונים. יכול להיות שקונים את זה ליום שישי ככה, שיהיה טעים לכבוד שבת. יכול להיות. אבל הרמה כתב, לשים, שיעור חלה בבית, לעשות לחם. והוא מכבוד שבת ויום טוב ואין לשנות. הפירוש אין לשנות. זה המנהג וככה הוא. טוב, נרחיב על זה כשנראה את המשנה ברורה. יש שכתוב שמקצת מקומות נהגו לאכול מולייטה שקוראים פשטידה בליל שבת, זכר למן שהם חוסה למעלה ולמטה, ולא ראיתי לחוש לזה. מה אנחנו עושים שיהיה זכר למן? מכסים את החלות למעלה ולמטה גם שמים משהו חוץ מהשולחן. בסדר? צלחת, מגש, לא משנה מה. כיסוי למטה, כיסוי למעלה, כמו המן שהיה בשכבת כפור, טל למטה ושכבה למעלה, כן, היה מכוסה. ולחם השבת שלנו הוא כמו המן, שכל הברכה הייתה תלויה בו. ולכן חשוב לנו להכין את הלחם בבית. בסדר? בואו נראה בשלב הוא רק קצת. נתחיל בו. כן, מסביר לנו המשנה הברורה, פסקה א', סעיף קטן א', כן, הנה מעיקר מצוות עונג שבת, נתפרש לנו על ידי הנביאים. כמו שנאמר, וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד. יש פוסקים, זה סביר הלאוד, יקרו מן התורה. זאת אומרת, זה שסעודות שבת, כתוב 3 פעמים, כן, שבת עוד משני הלחם. בסדר? כתוב 3 פעמים בתורה, אז מי לומדים שצריך 3 סעודות בשבת. אבל זה שהעונג שבת, מה ההבדל בין סעודה לבין עונג? סעודה זה לחם. בלי לחם אין סעודה. עונג שבת זה כל השאר. סלטים, דגים, בשר. בסדר? קוגל, קובה, קובנה, כל מה שמתחיל בקוף. ברור? גם קיגל, לא רק קוגל. הכל זה נקרא עונג שבת. אז יש את מצוות עיקר סעודת שבת, ויש לנו את עונג שבת. אז רואים ככה, אז יש פוסקים שסוברים, שעיקרו מן התורה, שהשבת הוא בכלל מקרא קודש, אני אומר, ושבי שבת שבתון מקרא קודש, ומקרא קודש פרשו חזל בספרה, דהיינו לקדשו ולכבדו בכסות נקייה, ולענגו בעונג אכילה ושתייה. מי אלה הפוסקים האלה? איך אני יכול לדעת מי הפוסקים האלה? יש פוסקים. שער הציון, אות א' רשי, אתם רואים? אני עושה את התרגיל עכשיו כדי שנבין מה קורה כל פעם. אתם רואים א', למטה? רמב"ן, רבי משה בן נחמן, בפרשת אמור, ואיר בספר לחינוך, מצווה רצד איזיין, לבית יוסף סימן תפי זיין, דלדידו מדברי סופרים. ואין בסימן רשפחת סימן תפי זיין, מה שכתבתי שם, ואפילו לדידו צריך לזהר מאוד בזה, שחמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה, ושכרו מפורש בקבלה, אל תתענג על השם. מה כתוב שם? ורכבתיך במות הארץ, ואכלתיך נחלת גור אביך. אל תתענג על השם, זה סעודה ראשונה. רכבתי על במות הארץ, סעודה שנייה, ואכלתיך, נחלת יעקב אביך, סעודה שלישית, שמי שזוכה להשלים שלוש סעודות, זוכה לאכלתיך, נחלת, מה זה לאכלתיך? לרשת, אכילה, זה מיצוי, כן, של הארץ, ללא חבלי משיח, נחלה בלי מצרים, לא שיבוד מלכויות, יורש את הארץ בקלות. אז אם שואלים אותנו, אם אנחנו רוצים להחזיק בארץ טוב, מה התשובה? סעודה שלישית. עכשיו אתם מבינים למה הרבה אנשים מוצאים היתרים לא לאכול סעודה שלישית כלחתה? כי זה כל כך גדול. ליצר הרע יש כל כך הרבה תירוצים, למה לא? איך אמרנו פעם, מה אכפת ליצר הרע אם אתה מעביר זקנה את הכביש? אכפת לו שאתה בונה את ארץ ישראל. אכפת לו שאתה מביא את הגאולה. אז תמיד הוא ימצא תירוצים? סעודה שלישית לא חייבים. אפשר במזונות, אפשר בבשר, אפשר בפירות, אפשר בדברי תורה אפילו. אמרתי פעם למישהו שאמר לי, יוצאים ידי חובה בדברי תורה. אמרתי לו, בוא ניפגש ביום שני בבוקר. אני אוכל, תגיד אתה דברי תורה. בוא נראה אותך. חכם על מי אתה. בסדר, אין דבר כזה. אתם יודעים מי אומר את זה? אפשר לצאת בדברי תורה. לא, את המאמר זה רבי שמעון בר יוחאי, נכון. מי? נכון, אתה צודק. כן, כן. מה אני לכם? יש פה הפכים, היצר רע כל כך גדול. דווקא אצל אנשים שלכאורה, הם אומרים, אנחנו חזקת הארץ וכו'. דווקא שם, משיח, ממש. ראשי תיבות ממש. מלחמת מדיה שניאוס. בסדר, ברור. אז דווקא שם יוצאים בדברי תורה. יצר רע. לאכול לחם בסעודה שלישית. איזה סימן זה בשולחן ערוך? ארץ. לא סתם. יש צד א'. כי יורשים את הארץ. ושם כותב בשולחן ערוך בסימן ארץ. יש צד א'. שמי שבבית קשה לו, כבד עליו לאכול סעודה שלישית, די. יצא לנו, אכלנו בבוקר. איזה חמין, עם איזה קובה ואיזה קוגל וכל מה שאכלנו, איך אפשר? אז מה כותב השולחן ערוך? מי שקשה לו לאכול סעודה שלישית, קודם הוא כותב חכם עיניו וראשו, שלא ימלא קרסו בבוקר כדי שיזכה ויוכל לו אחרי הצהריים. אבל חוץ לזה מה הוא אומר? מי שקשה לו לאכול סעודה שלישית, מה עושה? שיוכל לפחות קבצה לחם. הבנתם את הכולה? לפחות קבצה לחם. מינימום. כל השאר אני מוותר לו. כי פה אנחנו נראה עוד מעט, בעזרת השם זה כבר פעם הבאה, כי אנחנו נראה שיש כאלה שאומרים שאוכלים דגים בשלוש סעודות. משנה ברורה מביא את זה. לא נאמר יותר את בן איש חי שכותב על פי דרך הקבלה, ששבת הרי זה מעין עולם הבא. אם אנחנו רוצים להידמות למעין עולם הבא, מה עם ארבע יסודות של בריאת העולם? מים, אש, רוח ואפר. אז מי שאוכל דגים, מאיפה מקורם של הדגים? זאת אומרת, זה הדבר הגבוה ביותר. ומי שאוכל בשר, זה אפר, הנמוך יותר. כך מביא הבן איש חי. ומעבר לזה, אוכלים דגים. כן, יש כזה שלוש סעודות, סעודה אחת. כל זה נראה. אבל מה שבינתיים פתחנו זה, שמצוות עונג שבת, יש מי שאומר שהיא מהתורה, ויש מי שאומר שהיא מדברי סופרים, ואומר דרבנן. בסימן ריש צד א', משמע לכאורה, כן, זה לשאלה ששואלים אותנו פה, משמע לכאורה ממרן, שלכתחילה אפשר לאכול סעודה שצריך אפילו, לאכול סעודה שלישית לפני מלחה. אנחנו נוהגים לאכול אחרי מלחה. אבל יש לנו ראש צדי א', לא הסתכלנו בפנים, אז אם שואלים אותנו, אז אולי נסתכל בפנים, וזה נסיים היום. כן, עמוד 134, הנה, סעיף ב'. זמנה, מתי הזמן של סעודה שלישית? מי שיגיע זמן המנחה, דיינו משש שעות ומחצה ולמעלה. ואם עשה הקודם לכן לא קיים מצווה סעודה שלישית. באמת לא יהיה סעודה שלישית? בזמן, בשעה. היום, כן, שש שעות ומחצה זה 1:18. זה זמן שאומר הרמ"א, ישומרים שאסור לשתות מים מנחה למעריב שבת, עשרות נשמות, וכן, אין לאכול סעודה שלישית בין מנחה לערבית, אלא יאכל אותה קודם מנחה. אתה רואה, הרמ"א אפילו אומר, לא לאכול סעודה שלישית בין מנחה לערבית, לאכול אותה לפני כן, לא משנה. בסופו של דבר המנהג הוא שאוכלים סעודה שלישית אחרי מנחה, ואם מישהו לא מסתדר לו, אז בוודאי שיכול לאכול לפני כן. אין שום שאלה. שמים לב מה ההבדל בין קריאת ספר לבין שמיעה מהרב? אם עכשיו היינו קוראים את הספר, מה היינו לומדים לפי מרן? אין הבדל. ברגע שהגיע שש שעות והמחצה, אפשר לאכול סעודה שלישית. מה היינו לומדים מהרמה? לפני מלחה, אי אפשר לאכול אחרי מלחה. מה אמרנו, מה המנהג הסטנדרטי הרווח? אחרי מלחה. בסדר? זהו, זה מה שאמרתי, ככה לומדים. ברור? צריך רב, אין מה לעשות, אתה לא תפטר אותי. לא, תגיד לי, יש לי רב חדש, רב גוגל, אני מסתדר. זה לא הולך. כי תורה מועברת במסורת. ויש דברים שנהגו. ויש דברים שיש כללי פסיקה, פסקו, אבל נהגו אחרת. ויש הרבה דברים, למשל, אם יש דברים שנהגו בהם לפני שמרן פסק את הפסקים שלו בארץ ישראל. כן, הרב עובדיה יוסף מביא את זה. אם נהגו כך בארץ ישראל, אז נוהגים, ממשיכים לנהוג, אפילו שמרן פסק אחרת. עכשיו תגיד לי, הסתבכתי? יפה, שזה אתה צריך אותי. בסדר? אני פה. יש גם פלאפון, אפשר לשאול שאלות. בסדר? כן. כן, הנה, זה בדיוק מה שאמרנו. יש דברים שהיו לפני השולחן ערוך. דרך אגב, יסוד הפסיקה, אם אנחנו מדברים על זה, והיום רחבנו יותר בעניין הזה, סימן ראשון, עוד פעם, אז רחבנו יותר, יסוד הפסיקה הוא שולחן ערוך ואחידה. זה יסוד הפסיקה הארץ ישראלית. ואחידה מביא הרבה דברים שהיו לפני השולחן ערוך גם. לא רק שהוא על פי הקבלה, זה לא קבלת בן איש חי. זה אחידה. רב חיים יוסף דוד אזולאי. זה הבסיס ההלכתי לפסיקה. הרי גם השולחן ערוך הגיע יום אחד. מה היה לפניו? ומה אחריו? אין דבר כזה, לא היה לפני ולא היה אחרי. לא מתחילים אף פעם תורה מהרגע. מי שמתחיל תורה מהרגע זה תורה שלו, זה לא תורת השם. תמיד יש בסיס שממנו אנחנו באים, ואליו אנחנו ממשיכים. בסדר? אז לא יכול להיות שלפני השולחן ערוך לא היה כלום. ברור לך, נכון? אז כל דבר תפוס בפרופורציה. אין כמו מרן, זה בעיה, ודאי, כולנו אומרים. פסיקת ארץ ישראל וכל מה שקשור לזה. לכן הרמ"א עשה רק מפה על השולחן. להוציא ספר בפני עצמו, למה? הוא אמר, אם נכתב בארץ ישראל, אני אראה רק מפה על השולחן. אבל עוד פעם, זה, כל זה נקרא בלשון החוץ, מבוא לתורה שבעל פה. מבוא לפסיקה. כשהבסיס שלנו הוא שיש לנו מי שלומדים ממנו. כמו שמביא, והזכרנו כמה פעמים, הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, ראש עיריית מרכז הרב, הרב הראשי, במאמר שהוא כתב הופיע בקובץ מורשה. אולי על שם המאמר הזה. שתורה לומדים מרב, שלמד מרב, שלמד מרב, שלמד מפי משה רבנו, מפי הגבורה. אבל אם אתה ברגע זה הפסקת את השרשרת, ואתה מתחיל מעצמך, ואמרנו, זה כבר תורה חדשה. ולזה לא התכוונו. וזה לא לימוד התורה שלנו. זה איסוף מידע. בוודאי חשוב לאסוף מידע. כמה שיותר. בסופו של דבר פוסקים על פי המסורת הקבועה לנו מדורות. כשאיסוף המידע זה השלב הראשון. כמו כל מודיעין, כמו כל עבודה. אדם רוצה לכתוב מאמר, רוצה לכתוב איזשהו תחום, נושא. מה הוא עושה דבר ראשון? מה הדבר הראשון? איסוף מידע. קריאת ספרים זה איסוף מידע. אחר כך, מה עושים למעשה? שזה צריכים ללמוד. זה נקרא שימוש תלמידי חכמים. לשמוע מה הרוח, הדברים, מה היסוד, ולאן אנחנו מתקדמים. בעזרת השם בפעם הבאה.